שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
השבוע אנחנו קוראים פרשס וישלח. כמעט בכל שנה ושנה בפרשס וישלח אנחנו מדברים על מחלות אסורות, סוגיות הקשורות לגיד הנושה, כי זו המצווה היחידה שיש לפרשה זו, וזו המצווה הראשונה של מחלות אסורות שמופיע בתורת מוישה. אבל היום אנחנו חורגים, והיום אנחנו עומדים פסוק לקראת סוף הפרשה. אלה בני סעיר החוירי, יושבי האורץ, לויתון ושויבל וציבוין וענו. איזה סוגיה קשורה לפסוק הזה? אחת הסוגיות היסודיות והמרכזיות בהלוכה. סוגיה שנוגעת במיוחד בתקופה שלנו. אנחנו עדיין בעיצומה של מגפת הקורונה. וכנראה שזה הטבע האנושי, ולצרינו הרב זה קורה שוב ושוב בחודשים האחרונים. כאשר המצב משתפר, המספרים יורדים, אנשים נזהרים פחות, ואז שוב שברון לב. עוד גל ועוד גל, ואני חושש מאוד. אז הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום, זה באיזו מידה צריכים להסתמך על חכמי הרפואה והמדע בהלוכה. מה המשקל אנחנו נותנים לדברי הרופאים? ובמקרה דידן זה לא רק רופאים, זה מדענים. זה מומחים בתחומים שונים. כי האפידמולוגיה זה לא בדיוק תחום שלומדים בבית ספר לרפואה. מדובר בתחום מדעי. ורבים מזלזלים. ויביאו אלף הוכחות שלא צריך לבוש מסיכה. אז איך ההלכה גדול ישראל, ומתחיל בדברי חז"ל, איך התייחסו לדעותיהם של מומחים בתחומים שונים? המקור המפורש ביותר זה הפסוק שזה אתה קראנו. אלה בני סייר החוירי, יושבי אורץ, שבס פי היום עד א', שאלו חז"ל, אוטו כולי עלמא יושבי רקיעה הם יושבי האורץ. ודאי שהם יושבי אורץ, בני אדם, הם יושבי ארץ. רק המלאכים, מלאכי השורץ, הם יושבי רקיעה. אלא, רש"י מביא את זה, קם במקום, זה גם הוא בפסוחים וגם בשבס, שהיו בקיאים, ביישובה של ארץ, מלאי קונה זה לזייסם, מלאי קונה זה לגפנים, היו תואמים את האפר ויודעים איזה נטייה ראויה לו. ובאיזה הקשר הלכתי נאמרו הדברים? בקשר לדיני כלאיים, בפרק רבקי, ושם במסכת שבס פי ה' קבעו חז"ל כמה צריך להרחיק את הגפנים מן הזרועים, את הזרועים זה מזה, וחז"ל שואלים, מניין חז"ל ידעו? מצטטים את הפסוק הזה. היו בקיאים ביישובה של ארץ, היו מריחים את האדמה ויודעים מה כדאי, מה ראוי לאדמה הזו, וחז"ל סמכו עליהם. וזה המקור המפורש ביותר, מניין לנו שאנחנו סומכים על דעתם של אנשי המדע, של המומחים. אז לפני אלפי שנים אלה היו בני סעיר החוירי, יושבי האורץ, שהיו בקיאים. בקיאים בחקלאות, בקיאים בתורת האדמה, ועל פיהם קבעו חז"ל לדורות עולם הלכות גברתא והלכות כלאיים. אז הפסוק הזה הוא המקור הראשון, שאכן בהלוכה אנחנו סומכים על דעותיהם של מומחים. סוגיה שנייה מביאה אותנו לסוגיה הגדולה, לפולמוס הגדול ביורדי סמס המחבוב. מקור הסוגיה בחולין סמך דל אדומת בייס דם ביצים. איזה דם מוסר את הביצה ואיזה לא. בדרך כלל בשיעורים האלה אני לא נכנס לנבחי סוגיה, לא לומדים את הסוגיה בפנים, את זה כל אחד יכול לעשות אחר כך, כשהוא מקשיב לשיעור הזה, שיוציא חצי ש"ס, שיוציא את כל הספרים. אבל בשיעורים האלה, בפרט כאשר אנחנו מבקרים בהרבה מקורות, ובשיעור יום אני עתיד לדבר על 8 סוגיות. 8 סוגיות שונות שבהם אנחנו דנים באיזו מידה אנחנו סומכים על דעותיהם של המומחים, כל אחד בתחומו, בענפי המדע השונים, בענפי הרפואה. אז הסוגיה השנייה זה דם בעצם, גמורה בחורן סמך דלד עמוד בייס. שם הגמורה מחלקת בין דם שנמצא בחלמון של הביצה או בחלבון של הביצה. רוב הראשונים, וזה דעס הביס יוסף, דם שנמצא בחלבון, זורקים את הדם, וכל הביצה מותרת באכילה, כי זה לא ייסוד דאורייתא. אבל דם שנמצא בחלמון, אוסר את כל הביצה. היום אנחנו לא עוסקים על אוכל המעשה בדם בעצם. יש הבדל בין דם ביצים מזכר ונקבה, לדם ביצים מספני דערה, אבל לא ניכנס לפרטים. רק הנוגע לענייננו. הראו בבדק הבייס. בדק הבייס זה על תוירס הבייס, ומשמרס הבייס זה על בדק הבייס. הרבה פעמים אני מצטט את הספר המדהים הזה, שבו נחלקו שני אבות העולם, הרשב"א והראו. אז הרשב"א כתב ספר על דין היסה והתה בשם תוירס הבייס. בן דורו הראו כתב השגות רבות, ולפעמים חריפות ביותר. והוא קרא לספר שלו בדק הבייס, שבו הוא עורך בדק בית יסודי בביתו הגדול של הרשב"א. בדק הבייס מבקר את תוירס הבייס. הרשב"א לא נשאר חייב, והוא כתב ספר שני בשם משמרת הבית, שבו הרשב"א שומר על ביתו מפני הבדק שהראו בודק אותו, והוא מצדיק את מה שהוא כתב בתוירס הבייס. בכל אופן, פי טס, מדפי הספר, פי טס עמוד א', הדרך היעילה ביותר לצטט מתוירס הבייס, מבדק הבייס, על פי הדפים. כל עוד לא תהיה הוצאה מחודשת. אבל גם הוצאה מחודשת ודאי יתבסס על הדפים של ההוצאה הראשונה. הראו בבדק הבייס, בייס גימל שער ה', פי טס עמוד א'. הראו יש לו שיטה הפוכה מכל הראשונים, והוא מפרש את הסוגיה שחזרו בהם. טעו לחשוב שהעיקר תלוי בחלמון, אבל הראו פוסק הפך הדברים, דם שנמצא בחלבון הוא שאוסר את כל הביצה, לא הדם שנמצא בחלמון. והראו כותב, משום שאנשי המדע יעידו שהציפור התרנגול נולד דווקא מן החלבון, והוא ניזון מן החלמון, כך טוען הראו. אז המחבר, סימן סמך ווב ביורדיה, בסעיף ג' המחבר פוסק כמו רוב הראשון, הרמו מחמיר כדברי הראו. והראו בעצמו כותב, אף על פי שהדעה שלי שונה, ראוי להחמיר משום כבודם של הראשונים גם לשיטתם. ולכן לדעת הראו והרמו שבא בעקבותיו, כל דם בין בחלבון בין בחלמון אוסר את הביצה כולה. בעת שובס חסם סופי יורדי הסוף סימן עין חס, הוא כותב דבר מדהים. איך נולד הטעות לדעת הראו, שהגמורה חזרה בה? אז החסם סופי מצטט את הגמורה במסכת שבס, אלה בני סייר החוירי יויש והאורץ, מכאן למדנו שחזל סומכים על דעת המדענים, חכמי הרפואה, חכמי המדע ומסוילום. והם קבעו שהציפור, כל מי שנולד ויוצא ובוקע מביצה, נוצא מן החלמון, וניזון מן החלבון. והם צדקו, אבל זה רק באופס תמיים. באופס תהורים זה הפוך. ולכן במשך מאויס בשונים, כך כותב החסם סופר, כי בגמור ממש משאל היו דברי התנאים ונחלקו בהם האמירויים. כותב החסם סופר, מייס בשונים, חזל סמכו על דעס חכמי אומויס, וחכמי אומויס לא טעו, אבל לא ידענו שיש הבדל בין אויף תואר לאויף תומי. עד שהתגלה להם הטעות הזאת, אבל אחסם סויפה מצטט את הגמורה בשבס, כדי לקבוע שגם בסוגיה של דם ביצים, חזל הסתמכו על הידיעות שהיו בידם מחכמי האומויס. אז זאת הסוגיה השנייה, שיטס הרעו לפי פירושו של אחסם סויפה, בתשובס חסם סויפה ירדיה, סמן עין חס. וזה מביא אותנו להלכויס נדה, מסכת נדה חוב בייז עמוד בייז. שני מעשים שמספר רב אליעזר בן רב צדוק. שאלות שבאו לפני חכמי ישראל, לפני אביו הגדול, וחכמים אמרו שישאלו בדעת העובב של רב אליעזר בן רב צדוק אמר, שנשאל החכמים, וחכמים אמרו, נשאל לרופאים, ושאלו את הרופאים, והם אמרו, מקו יש לו בתוך מאיהו, שמה שיצא, שהיה נראה כמו דם, חתיכות של דם, לא בא מן המקור, אין בזה תומס נידו, אלא ממקו שיש לו בתוך מאיהו, ואמרו שיטילו את זה בפושרים, במים חמים, ואם נימוח, אז זה דם, אם זה לא נימוח, אז זה לא דם. מכל מקום, כל הפויסקים מביאים מכאן, שסומכים על דעת הרופאים. במנחסו שבשאר עושה תשובס פעמיים, חלק בי, סממם תת ויותר בעריכות סמן קוף למד ה, בשתי התשובות מנחסו שבשאר עושה תשובס חלק בי, כתבתי בעריכות בסוגיה של נאמונוס הרויפים, והבאתי שכבר נחלקו הראשונים, הראשונים וגם הקדמונים, תשובס מערם מלובלין, אבל הדברים כבר כתובים בדברי הראשונים, שני פירושים יש בדברי הגמורה. יש מי שהוכיח מדברי הגמורה שלא סומכים לגמרי על הרופאים, שהרי הרופאים אמרו שיש לה מכה, וזה לא דם נידוס. אבל חכמים אמרו עיצה, שיטילו את זה בפוישים ויבדקו במים אם זה נימוח או לא נימוח, הרי שלא סמכו לגמרי על דברי הרופאים. אבל יש מן הראשונים שפרשו שגם המבדק הזה, גם הבדיקה הזו, גם זו הייתה עצת הרופאים. הרופאים אמרו, אנחנו משארים שזה דם מקו, מקו שיש לו במייהו, אבל הרופאים הם שאמרו, זאת הבדיקה, ולכן מוכח מכאן שאכן כן סומכים על דברי הרופאים. תשובס מהרשם, מרשם היה פויסק הדור בשעתו, חלק עליו זה מקוף האינטס, המרשם מצטטת בסומם רויש, ספר בסומם רויש זה מקובוב, והמויצה לאושר בסומם רויש כותב, שהתשובה הזו זה מהרש בו שהוא כתב לראש, ואמר שם מעניין, מאוד מרתק אותי, מאוד מעניין. אמר שם מצטט את התשובה הזו כסייאטה, והוא כותב שזה תשובה שרש בו שהוא השיב לראש. לראש. ומה שמפליא אותי, הרי 70 שנה לפני אמר שם, כבר כתב רמודחי בנט שהספר הזה הוא ספר מזויף, ואסור להחזיק אותו בתוך הבית. ואמר שם, בכלל לא נכנס לפולמוס הזה. אז הרבה פעמים אני מצטט את הספר הזה, משום שרבי עקיבא הגה כן מביא אותו. אבל מכל מקום, מרשם מצטט אותו, שגם הרשב"א, תשובס סומם רויש, סימן קע"ו, כפי שציטטתי קע"ו, המרשם הוא קע"ט, חלק א', סומם רויש קע"ו, גם הוא אומר, שזו הייתה עצת הרופאים שיבדקו במים. אבל מכל מקום לפי פשוטם של דברים. גמורה מפורשת סנידה חוב בייז ומדבייז שבהלך הסנידה לקבוע. אם מדובר בדם המקור ואישה תמי הנידו, או לא סומכים על דעת הרופאים. אף על פי שיש מן הראשונים וגדוי לאחרונים שפיקפקו בראייה זו כפי שהסברתי. אבל רובם הוכיחו מכאן שאכן סומכים בהלך הסנידה בדעת הרופאים. תורי זוב סמקוף צדק א' סיף קודם ד' בוויכוח העצום והמפורסם וידוע על קרטין. קרטין זה נקודת דם, נקודות דם קטנטנות שהם לא נוזליים, אלא כמו גושי נקודת דם קטנות, האם זה מתמה או לא מתמה, ותאז מייקל. תאז ידוע קוף צדק א' סיף קודם ד', אך החם צבי יוצא בחריפות נגד התאז. תשובס חכם צבי חלק א' סימן עין גמל. וחכם צבי מעיז לומר שהתז התיר איסור קרת. צריך להיות חכם צבי, לכתוב ככה על התז. רוב האחרונים נעמדים לצידו של התז, חולקים על החכם צבי. הראשון שבהם תשובס שב ינקוב. שב ינקוב הוא ספר חשוב ביותר, כמעט בן דורו של החכם צבי. שתי תשובות יש, אני חושב למד בו ולמד חס, כך אם דומני, אבל אני לא זוכר בבירור. שואל המיישב, לפחות בשלוש תשובות שונות בספר שלו, חולק על החכם צבי. שואל המיישב, הנכד של החכם צבי. כמעט תמיד כשהוא מביא את החכם צבי, הוא מחזק את דבריו והולך בשיטתו. כאן מצדיק את התז, חולק על החכם צבי בתוקף. ובשואל המיישב מדורה א', חלק ג', סימן קוף י' ד', בעיקר הוא טוען, הרופאים קבעו שזה בא ממחלת כליות, וזה לא בא מהרחם, ולכן זה לא דם נידוס. והשואל המיישב מצטט מקורות, והוא כותב, סומכים על דעת הרופאים. על שיט הסטז בעיקר להקל בקרטין, נסמכה על חוות דעת רפואית בזמנו, שלא מדובר בדם מן המקור. באופן כללי, הרחתי, כפי שציטטתי, שתי תשובות מחסו של חלק בי, סממתת, סמקוף למד ה', בפורמוס הגדול באיזו מידה אנחנו סומכים על דעת הרופאים. רוב האחרונים כותבים, ודאי שנסמוך על דעת הרופאים, הלאו בפיקוח נפש אנחנו סומכים על דעת הרופאים. ובעניין הקרטין, יש תשובה חשובה של רב חיים כהן רפפורט. גם הוא היה בן דורו של החכם צבי. ובתשובה של רב חיים כהן רפפורט סימן למד ה', מביא את התז, מביא את החכם צבי, דוחה את החכם צבי, וגם הוא כמו שואל המיישב, 100 שנה אחריו, מסתמך בעיקר על קביעת הרופאים. ובין השאר, כותב רב חיים כהן רפפורט, הלא בפיקוח נפש אנחנו סומכים על דעת הרופאים, וכך גם השואל המיישב. ובעיקר בשני תחומים, תוף ריש יוד חס והלכס יום הכיפורים. כאשר אנחנו יודעים חולש יש בסכונה, צריך לאכול, לא צריך לאכול, לשיעורים, בלי שיעורים, מי קובע? מי יכול לקבוע? רק הרופאים. כך גם בהלכס שבת, כאשר אנחנו מסופקים אם צריך לחלל שבת או לא לחלל שבת. אז מדובר בהלכס שבת, שינחוף חס, שינחוף טס. הלכס יום הכיפורים סימן תוף ריש יוד חס. אז בספר שלי הבאתי בריחות את שיטס אחסם סויפר. אחסם סויפר אומר שלא סומכים על הרופאים באופן מוחלט. אז למה בפיקוח נפש כן סומכים על הרופאים? כותב אחסם סויפר כי גם סופק פיקוח נפש דרך חס השבס, דרך יום הכיפורים. ולכן הרופאים לפחות יכולים להטיל ספק. וצריך לחשוש לדבריהם. אבל לא נקל בשאר שטחי תוירה, לפי דעת הרופאים, משום שהנאמנות שלהם איננה אלא לעשות ספק. ולכן, לכולה בשאר שטחים לא נסמוך, רק בפיקוח נפש. ולי תמיד היה קשה לשיט הסחסם סויפר, מה המפורש בסימן תוף ריש יוד חס סי וגימל. שם כתוב, אם רופא אחד אומר שהחולה צריך לאכול, שני רופאים אומרים לא צריך לאכול, אין מאכילים אותו. לשיט הסחסם סויפר קשה לי להבין את הדין הזה. אם אנחנו לא סומכים על הרופאים באופן מוחלט, רק להטיל ספק, אז עדיין הספק עומד בעינו. רופא אחד אומר צריך לאכול, ספק נפושס לכולה. שניים אומרים לא. אבל אף אחד מהם, לא זה ולא זה, אין לו נאמנות מוחלטת. אז הספק עדיין עומד בעינו. נראה לי שמהלכה הזו, המסקנה המתבקשת היא, אנחנו סומכים על דעת הרופאים באופן מוחלט. ולכן יש לנו דילמה. אחד אומר צריך לאכול, שניים אומרים לא. טוב עם השניים מנוחות. כמו בבייסדין. אנחנו סומכים על השניים ולא על היחיד. אבל אם תמצא להם שכל הנאמנות שלהם זה רק לעשות ספק, קשה להבין את הדין הזה. רוב האחרונים, ולא נחזור על הדברים, כיוון שבספרים שלי הרחתי בפרטים האלה. במין חסו שיש דיון רק על נאמנות הרופאים, כל יתר המקורות שאני אומר היום הם חדשים. לא כתבתי בספרים שלי. מה שאני אומר היום זה שיעור חדש לגמרי. ועוד מעט אני אסביר למה אני רואה בזה חשיבות. אבל מכל מקום, אני חושב שרוב האחרונים קבעו נחרצות. שבפיקוח נפש שומכים על הרופאים לא על צד הספק, אלא על צד הוודאי. עוד נקודה שאני צריך להדגיש בשיעור היום. הוויכוח הגדול אם סומכים על דעת הרופאים הוא כפול ומכופל. האם אנחנו מאמינים להם במה שהם אומרים? האם אנחנו סומכים על הידיעה וההבנה שלהם? ואלה שני סוגיות שונות. שני שאלות חשובות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מה מידת האמינות ומה מידת המהימנות? אלה שתי שאלות. ואך סמסויפה, כשהוא מפקפק על המון הסרויפים, בעיקר הוא טוען שהם משקרים ואי אפשר לסמוך עליהם. הוא לא מפקפק על הידיעות שלהם. ואני חושב שזו הבחנה מאוד מאוד חשובה. כי כאשר מדובר בנאמנות של רופא מסוים, שאלנו אותו אם פלוני צריך לאכול ביום הכיפורים. הדברים מצויים מאוד בזמננו. רופא אומר שאישה צריך להפיל את העובר, צריך להפסיק את ההיריון. ושואלים רופאים אחרים, ויש להם דעה אחרת. ולפעמים חשוב לשאול רופא, אם הוא לא שואל מתוילה ומיצס, אז לפחות שיהיה אדם הגון ויבין כמה חשוב לנו לצום ביום הכיפורים ולא לחלל שבת ולשמור על היריון. ואני לא חלילה אומר את זה בלשון שלילית, אבל בתוך עמי אנוכי יושב, אז חשוב, לא כל אדם וגם לא כל רופא יש לו את הרגישות הראויה לערכים ולמצוות של אדם שחי את חייו בצירו של הקודש ברוך הוא, וחי כדי לעשות נחס לוח ליועצה ולשמור על נצרותיו. אבל מכל מקום מה שאני רוצה להדגיש, יש פה שתי נושאים. אם אנחנו מאמינים לרופא, שאותו שאלנו, והוא אומר לנו חוות דעת, האם אנחנו סומכים על הידע הרפואי, ונפקמנה למשל בזמננו, כאשר רופאים בכל העולם כולו קובעים קביעות מסוימות, שהדרך למנוע התפשטות מגיפה זה עטיית מסיכות, מרחק חברתי וכללים נוספים. אין כאן שאלה אם משקרים או לא משקרים. מיליוני רופאים לא משקרים. הממסד הרפואי במשך 200 שנה לא משקר. אלה דברים ידועים ומפורסמים שנקבעו על ידי רופאים בכל העולם כולו, על ידי מדענים בכל העולם כולו. ולכן השאלה חוזרת למקום אחר. האם אנחנו סומכים על ההבנה שלהם, על הידע המקצועי שלהם, לא נאמנות של רופא פלוני או אלמוני שאותו שאלנו בקשר למקרה ספציפי, למקרה מסוים. ולכן גם אחרינו אומרים שלא סומכים על דעת הרופאים כמו סמסויפה. זה לא משום שעלינו לפקפק בידיעות שלהם, בהבנה שלהם, בקביעות שלהם, אלא משום שלא תמיד כשמגיע ליסוד דאורייתא אנחנו נאמין להם, נאמין לרופא פלוני. אבל הדברים, השאלה הזו לא רלוונטית כאשר מדובר בקביעה של רופא העולם, של מוסדות רפואיים ומדעיים בעולם כולו, לא חיישינן שהם משקרים. איזה עניין יש להם לשקר? ולכן חשוב מאוד להדגיש את הנקודה הזו. בכל אופן, הסוגיה הרביעית שנגענו בה, התחלנו בגמוע בשבס וקלעיים, עברנו לדם ביצים, משם להלכס נדר ומשם לדיני שקרים. פיקוח נפש הדויכה כל התוירה כולו. ועכשיו ראיה מדהימה לדעתי וחשובה עד למאוד. אפילו בדין הנפושויס אנחנו סומכים על קביעה מדעית של רופאים ואנשי מדע. הכיצד? איפה? סנהדרין עין חס עמוד א'. המקס חברוי באבן או באגרויף ורפל המשכב. אוים דם אויסוי, אם מייס מחמס, מה כזו, אז חייב מיס. הרי שאנחנו צריכים אומדנה, הערכה. אדם היכה את חברו באבן, באגרוף, בכלי, הוא ירה בו, ופלוני מת. צריך הערכה שהוא מת כתוצאה מהמכה. בעולם המודרני בדרך כלל קביעות אלה מבוצעות בניתוח שלאחר המוות. לא נכנס לשאלו של ניתוח המסים. על זה דיברנו בזדמנויות, בזדת השם עוד נדבר, וכתבתי בסוגיות האלה. אבל מכל מקום, אומדם אויסוי. מי עושה את האומדנה הזו? לכל הרופאים. מי עוד יכול לקבוע? רשי כותב אומדם אויסוי, בייס דין. האם לשיטת רשי לא שואלים חוות דעת מקצועית? בייס דין קובע, אבל איזה כלים יש לבייס דין כדי לקבוע? הלו, הקביעה הזו לא כתובה באור חיים ויודע, באבן עזר, בחושי משפט, לא בבבלי, לא בירושלמי. אני חושב שהפשט ברשי הוא, מכיוון שמדובר בדין הנפושה, זה צריך להיות בפיקוח בייס דין. בייס דין יצטרך לזמן את הרופאים, והם יצטרכו להעיד בפני בייס דין. בייס דין לא יוכל להסתמך על קביעה שרופא לא מוכר, הוא יכתוב מכתב, יסתכלו בספרי רפואה, לא. בדין הנפושה ססקינן. ולכן האוימד צריך להתבצע על ידי בייס דין. אבל איזה כלים יש ביד הבייס דין? אין לי ספק שבייס דין מזמין את אנשי הרפואה, את אנשי המדע, והם יצטרכו לשכנע את הבייס דין, ובייס דין יצטרך להעריך את מידת האמינות שלהם. לא רק המהימנות, אלא גם את האמינות שלהם. בייס דין יצטרך לקבוע עם הרופאים האלה, הם ברי סמכה, מבחינה מקצועית, מבחינה אישית. זה כבון הסרשי בבייס דין. אבל האוימד חייב להתבסס על אנשי רפואה. אז הלכות האלה מוברות ברמב״ם פרק ד' מהלכס רויצח. אבל יש חשיבות עצומה בהלכה אחרת ברמב״ם הלכס רויצח. בפרק בייז, הלוכה ה'. שם אנחנו לומדים, ההורגס הטריפו. איננו עומד בבייז דין, משום שגברה קטילה קוטל. בידי שמיים הוא לא ינוקה, אבל אין דינו כרוצח, מכיוון שהרג את הטריפו. איך אנחנו מגדירים טריפו אצל בני אדם? זה פולמוס גדול, שהרחתי בה. לא נסוג בזה בשיעור היום. אבל הרמב״ם כותב להדיה פרק באיזה לא חיי. שואלים את הרופאים, פלוני שנהרג, האם הייתה תרופה למכתו? אז אין דינו כטריפה. מי שהרג אותו חי, מיסס בייס דין. אבל אם הנהרג, הנרצח, היה חולה במחלה סופנית שלא הייתה לה תרופה ותעלה, אז הוא טריפה וההורג אותו פטור. כאן להדיה כותב הרמב״ם ששואלים לרופאים. נמצא שמוציאים אדם להורג, דנים אותו למיסס בייס דין, על פי חוות דעת רפואית. ולכן אין לכאורה יגדוי למזו, שחוות דעת מקצועית רפואית זה לא סופק, סופק נפושס להוקר, בייס דין לא הורגים בסופק. ולכן יש כאן ראיה שאין עליה תשובה, שאכן חוות דעת רפואית קבילה, אפילו בדין הנפושס וקל וחוימה בשאר כל דיני תוירו. גם בארייס, גיטן עין בייז, עמוד א', אדם שנותן גט עם מייסי מחוילי זה ומייס, אם מייס מחמס החוילי הגט גט, אם לא מייס מחמס החוילי אז הגט איננו גט. מי בדיוק יקבע אם הוא מת מחמת החולי או לא, הם לא רופאים? רק רופאים? יכולים לקבוע קביעה זו, הרי שאנחנו מכשירים גט ופוסלים גט לפי חוות דעת רפואית. אז איזה ארייס יש כאן? בסופו של דבר הוא מת. השאלה אם אשתו גרושה או אלמנה. אבל אם הוא מת בלא בונים, היא זקוקה ליבום. ואסור לה להתחתם בלא יבום או חליצה. אם הרופאים יקבעו שומס מחמס החוילי והגט חל, אז אנחנו מתירים אותה לאלמה. הרי שגם באיסור הביאה אנחנו סומכים על חוות דעת רפואית. במנחסו שחלק ג' שאלס את שוב סמם פי זיין, דנתי בקשר ל-DNA. היום עם התקדמות המדע והטכנולוגיה גילינו עולם חדש, שלא היה ידוע לאבותינו בזמן שנכתבו, ספרי ההלכה הבסיסיים ביותר. בימי הראשונים, בימי השוכנוח, וגדוי להפויסקים, נויסי קהליהם של השוכנוח והרמור, לא ידענו כלום על הגינאום, על המערכת הגנטית. אבל היום אפשר לזהות בני אדם על ידי בדיקת DNA. DNA הם המרכיבים הבסיסיים של כל תא של יצור חי. אז היום קובעים אבהות, קוברים קשר משפחתי על ידי בדיקה גנטית של DNA. יש את ה-DNA הקלאסי ויש ה-DNA המיטוכונדרי. אני לא רוצה היום להאריך בסוגיה הזו. כי כאשר ערכתי בשער שצ'וב הסמין חסושה, אני מסתפק במער המוקוים. וקודם ציינתי שתי תשובות בחלק בייז, שבהם דנתי בנאמנות הרופאים. עכשיו אני מציין מן חסושה שער שצ'וב הסחר ג' פי זיין, שדנתי בקשר ל-DNA, ואני קבעתי שמדובר בבדיקה ודאית, שאפשר לסמוך עליה בכל תחום מלבד, דיני נפושס וממזלוס. דובר שבערב צריך אידם, ולכן אין לפסול אדם מכל על סמך בדיקת DNA. אבל מכל מקום, גם פה, אנחנו סומכים על אנשי המדע. אז הפויסק המצוי, גם אם היא הפויסק הכי גדול בעולם, אבל איננו מצוי בנבחי החקר הגנטי המדעי של ה-DNA. אבל כשם שחזל, בשבס פי ה' בהלכס קליים סמכו על בני סייר אחורי יושבי האורץ, והתנועם סמכו על דעת הרופאים בהלכס נדע בנדע חוב בייז עומד בייז, ובדין הנפוש סמכו על דעת הרופאים, אף על פי שחכמי התורה לא יכלו לאשר או לסתור את ההנחות האלה, רק להתרשם באופן כללי, מאמינותם, של אלה שהעידו בפניהם, כך גם ב-DNA. אז הסוגיה הזו דנתי בה בתשובה שלי. המקור האחרון ברשימה שלי בחלק העיקרי של השיעור, הוא הנושא הנרחב ביותר. האם סומכים על חוות דעת מקצועית מדעית בתחומי איסור והיתר? ובתחום הזה יש מאות מקורות. אני ציינתי רק חלק קטן, רק את מקצתם. אז בחולן צדק זיין עומד עליו, כאשר יש תרויבס. מיות איסו נפל בתוך היתר, מים בשעינו ימינו. כל אחד יודע ביטול בשישים. אבל מדינה דגמורה לא צריך למדוד אם יש שישים או אין שישים. מדינה דגמורה כפילה. לוקחים טבח נוכרי. הוא יתאם, והוא מעיד בפנינו. ואנחנו סומכים עליו. למה סומכים עליו? משום שהוא אמור להבין, הוא טבח. האם אפשר גם מכאן להביא ראיה, שסומכים על חוות דעת של כל מומחה בתחומו, רופא בתחום הרפואי, בני סייר אחורי יושבי האורץ, חקלאים בתחום החקלאי, גנטיקאים בתחום המחקר הגנטי של DNA, כל אחד בתחום עיסוקו. אין שום ראיה מההלכה הזו מחולן צדק זין. משום שמסימן צדק חס, בסימן הראשון בהרחס תרויבס ביורדיה, מבוא בשכנוח וביקה ברמו, לא ברמו אלא בביס יוסף. מדויק מן הרמב״ם. הסיבה שאנחנו שואלים כפילו, דהיינו טבח מקצועי, זה לא משום שצריך חוות דעת מקצועית אם מרגישים את הטעם או לא. תו מביא מהרש בו. אין טעם אוסר, אלא הם הטעם לרגש לכל בני אדם, לרוב בני אדם, לאנשים פשוטים. אם אנשים פשוט טועם ואומר, אני לא מרגיש טעם בשר, ושף מקצועי אומר, אני כן מרגיש, המאכל איננו אסור. אז למה בחזל אמרו כפילו? והרמב״ם כותב, שואלים גוי. הוא לא כותב כפילו. משום שלא מאמינים לגוי. בשף מקצועי, בכפילה מקצועית, יש את ההנחה, אומן לומרה ומנוסי. אז הסיבה שחזל אומרים ששואלים כפלו, והפירוש המילולי של כפלו זה טבח, שף, מקצועי, לא משום שאנחנו צריכים לסמוך על המומחיות שלו, אלא אנחנו סומכים על הנאמונוס שלו, כי לא אמרה...
כל הלשון.
ומנוסי. ולכן כתבו כל הפויסקים השכנוח בכללם. אם מדובר במשיח לפי תומוי, אפשר לשאול כל גוי, ולא צריך כפלו. ואף על פי כן ישנן מקורות רבים. וכפי שאמרתי, אני חושב שיש מקורות אולי יותר חשובים מאלה שנזכרתי אתמול בערב כשכתבתי את השיעור הזה. אבל אני כותב כמה מקורות. שוב בסמרם שיק, יורדי הסמקוף מהם, נשאל לגבי כלי פורצלן. הוא לא כותב את המילה פורצלן, אבל הוא מדבר על כלי מתכת שיש להם ציפוי של זכוכית ונחלק ואחרונים דינם ככלי חרס, שאי אפשר להגעיל אותם, שהטעם לא יוצא מן הדופן לעולם, או שם הדינם ככלי מתכס. ומרם שיק כותב שהוא קיבל מסמך מהפרופסורים בפקולטה. אז הוא כותב את זה בגרמנית, ביידיש. בשני המילים האלה, בתשובה סמנם שיק, יש בערך 30 אותיות. אני לא ספרתי כמה אותיות, אבל לקח לי כמה שניות לקרוא את המילים. הפרופסורים בפקולטה, והם קבעו, אני אפילו לא זוכר מה שהם קבעו, אני חושב שהם קבעו שזה כמו כלי חרס, ולכן הוא מחמיר, או שמה הם כתבו שזה כלי מתחס ומקל. לא זוכר מה הייתה הקביעה שלהם, אבל מה שחשוב, שמרם שיק שמח על חוות דעת מקצועית של חימאים, של מומחים בהנדסת חומרים כנראה. היום בתחום הזה קוראים הנדסת חומרים, והוא סומך עליהם כדי לקבוע דיני איסו והתר. שאלה מצויה מאוד בדברי גדוי לאחרונים. שאלה שחזרה על עצמה בהרבה וריאציות, בהרבה סוגיות, אבל הצד השובש שבהם. יש שוב בשואל המשב למשל, מדור רגים על חלק ערב סימן שיניין זין. שמן שהביאו מאמריקה הרחוקה לפני 170 שנה, ויצא שמועה שמערבים שומן מן החי בתוך השמן הזה, שמן של חזיר, וזה גרם פולמוס. שואל המשב כותב שצריך להעביר את השמן בבדיקה כימית, ואם הכימאים יקבעו שאין בו שומן מן החי, יש להתיר. אותה שאלה נידונה על ידי המרשם, תשובס מרשם, חלק ג' סימן ר' תזבוב. אני חושב שהמשם מצטט את השואל המשב, כי הוא היה בוקי נפלא בדברי כל האחרונים. וגם המסקנה שלו, אנחנו סומכים על בדיקה כימית. באותו דור היה פולמוס נרחב על הציקוריה. ציקוריה זה תחליף קפה. הקפה באותם השנים גדל רק בדרום אמריקה, ולכן היה מאוד יקר באירופה. לייבא באותם הימים קפה, מעבר לים, מעבר לאוקיינוס, עלה הרבה כסף. ולכן רובם השתמשו בתחליף קפה שקראו לו ציקוריה, וגם כאן. בעיתונות של התקופה, היו כתבות שאמרו שמערבבים שומן חזיר בציקוריה, כדי להבריק אותו, כדי לתת לו תוספת טעם. והמקור הראשון שדן בסוגיה הזו זה דווקא פרימה גודם בהלכס פסח, סמן טוף סמך זיים במשבצוי זוהב. בקיצור נמרץ, הוא לא מזכיר את המילה ציקוריה, הוא מדבר על קפה שאולי מערבבים בו שומן חזיר, והוא מתיר מצד ביטול ברוב. זה הרבה פחות משישים וזה בטל ברוב. פסקה מאוד קצרה בפרימה גודם טוף סמך זיים. רב שלמה קלוגר, טוב טעם ודעס. מדור הדלת? מדור הגימל. חלק בייז, סמן יוד גימל. גם הוא מקל. לעומתם, תשובס דברי חיים. חלק בייז, יורד היה סמן נון גימל, מחמיר. ואפשר לצטט עשרות מקורות מספרי השוט. די באלה שציינתי. רב שלמה קלוגה ודברי חיים היו גדול הדור באותו דור ממש. התכתבו זה עם זה. אז בסוגיה הזו רב שלמה קלוגה מקל, דברי חיים מחמיר. מציאה גדולה ראיתי בספר ישורון. הספר הזה יוצא לאור, אני חושב, פעם בשנה, פעמיים בשנה, לא יודע, על ידי ידידי. הרב הגאון רב שלמה גרזמן בארצות הברית, הוא האורך הראשי. בקרח יוטס יש לקט, מאמר לקט מדברי הפוסקים בעניין הציקוריה, ושם נתפס כמדומני פעם ראשונה תשובה מכתב של רב חיים ברלין. רב חיים ברלין היה בנו הגדול של הנציב, רבה של מוסקבה בסוף ימיו, מגדולי ירושלים. ויש איגרת מכתב ידו שהוא נוטה להקל, אבל הוא כותב שמסענו את הציקוריה לבדיקה כימית במעבדה מאוד מפורסמת ברוסיה, והם קבעו אחרי בדיקה יסודית שאין בו שמץ של שומן מן החי, ולכן יש לו תהיה בשופי. ולמדנו גם מרב חיים ברלין שאכן סומכים על חוות דעת מקצועית, חוות דעת כימית. אז הבאנו מקורות שונים בדברי גדולי הפויסקים בתחומים שונים. כאשר היה ספק בקשר להגולס קלם, אם אפשר להגיד כלי מסוים, ספקות של מחלות אסורות, של תרעובת, של שומן מן החי, של שומן חזיר, והם פסקו באופן נחרץ לסמוך על חוות דעת מקצועית. בתחום הזה לא מדובר ברופאים, מדובר באנשי מדע. אבל ראינו מקורות רבים בשיעור היום. לאו דווקא רופאים, הוא הדין אנשי מדע בכל תחום, אנחנו סומכים על חוכמת האומויס. ומנין לנו, לפי אחסם סויפר, שבס פי היי. לולי דברי אחסם סויפר הייתי אומר, אי אפשר בעניין אחר. שערי תוירוסנו הקדושו היא תוירס חיים. היא תוירס חיים. בניגוד להבדל אלף אלפי הבדולס לשאר אמונות, שיש שניים שלוש מצוות, אתה צריך לאהוב, אתה צריך להאמין, ובכך אתה יועץ ידי חבוסוי. תורסנו הקדושו מכתיבה לנו כל תחום מתחומי החיים. יהודי הוא עבד השם, 24 שעות ביממה, 60 דקות בשעה, 365 ימים בשנה, מחשבת דיבור ומעשה. יש כל כך הרבה תחומים בהלכה, שבהכרח ההלכה נשענת על מציאות החיים, על המדע. אז איך ננהג? איך ננהג במחולוס אסוריס בשאלות שמתעוררות? איך נדע דיני כליים? כמה יניקה? כמה צריך להרחיק בין מין למין? אבל השאלה החשובה ביותר, איך ננהג בפיקוח נפש? קודש ברוך אומר פיקוח נפש דרך כל התורה כולה, אבל איך נדע מה זה פיקוח נפש או לא? ולכן בהכרח שיש להסתמך על אלה שיהודים. כי התורה מכתיבה לנו אורך חיים והלכה פסוקה בתחומים שאינם בתחום מומחיותם של חז"ל, של פויסקי הלכה. אז בכמה מקומות בש"ס מצינו סויד השם לירי אב. אבל סויד השם לירי אב לא יכול להיות הבסיס של פסיקה הלכתית. סויד השם לירי אב זה זכות מיוחדת, זה רוח הקודש, אבל פוסקי הלכה בכל דור ודור. מה הכלים? איך יוכלו לפסוק הלכה? ולכן אולי מן הסברה הפשוטה ידענו שבהכרח שסומכים על ידיעות מדעיות, כי אחרת אי אפשר לפסוק. לא נדע איך לנהוג, לא נוכל לקיים את מצוות התורה. אבל אם בכל זאת אנחנו מחפשים מקור, וכך הבין אחסם סויפה כנראה. בסוגיה השנייה שעסקנו בה היום, תשובס חסם סויפה, סמן עין חס ביורדי, אדם בעצם, והוא חוזר לדברי גמור בשבס פי ה'. לפסוק שבה פתחנו את השיעור היום, פסוק בפרשת השבוע, בני סייר החוירי יושבי האורץ, שהיו בקיים ביישובה של ארץ, וכך בכל תחום ותחום. אז אפשר שמדובר בגזירס הקוסוב, אפשר שמדובר בסברה, אז מה הביאו מהפסוק? הביאו מהפסוק רק, איך אנחנו יודעים כמה להרחיק? שאלו בני ישראל אחרים. אבל זה לא גזייס הכוסף שמשם למדנו שסומכים על ידיעת חכמי אומויס. זאת ידענו מן הסברה. הגמרא רק מפרשת איך חזל ידעו. מה שיר יניק, כמה צריך להרחיק? שאלו את בני סייר אחרי, יושבי האורץ. שתי הערות, אחת הערה כללית. אז הסברנו היום שאנחנו סומכים על הידיעות של אנשי המדע ואנשי הרפואה. לא על צד הסופק, אלא על צד הוודאי. מצינו כאן בדין הנפושס, בתחומים רבים, באיסור הביאה, במחור הססורויס, לא לחומרה אלא אף לכולה. ומה הדין כאשר ידע מקצועי מדעי סותר הלכויס? אם יש שתירה בין הלכה הפסוקה והמסורה, בין דברי חזל או דברי הפויסקים לדעשיהם, ותגליות מדעיות, כל הרוחס שביועלם לא יזיזו הלכה אחת ממקומה. וההסתמכות על חכמי הרפואה זה רק כהשלמה לדין היתוירה, ולא כסתירה בדין היתוירה. ובכל התחומים שהבאנו, לא מדובר בסתירה, אלא אנחנו נזקקים לחוכמתם של המומחים כדי לקבוע את דין היתוירה. אבל ישנם תחומים רבים שבהם נראה סתירה בין המדע העדכני ובין ההלכה המסורה. הדילמה הראשונה התעוררה לפני קרוב ל-400 שנה. חזל אומרים שמותר להרוג קינה בשבת, משום שהיא איננה פורוב ורובה, אלא נוצר מן האיפוש. בספר פחד יצחוק, שרבי יצחוק למפורונטי, שהיה מגדולי איטליה, לפני 350 שנה. הוא כבר כותב אז, שהמדענים חכמי אומס קבעו, ששום דבר, שום יצור חי, אפילו הרחש הקטן ביותר, החרק הקטן ביותר, איננו נוצר מן איפוש, אלא מפורין ורובים. האם נחמיר ונעשו להרוג קינה? אז הפחד יצרוק רצה להפיר, להחמיר ולאסור. והוא מביא בשם רבו רב יהודה בריל, שהיה מגדוי להזמן, שמחה בו בחריפות, והוא כותב, אין להחמיר נגד דברי חזל, לא רק שאין להקל נגד דבריהם, עשו גם להחמיר נגד דבריהם. ואני כתבתי את דעתי בסוגיה הזו לפני כמה שנים בפולמוס של האניסאקיס. האניסאקיס זה תולעת, שנמצא בהרבה דגים קשרים. ויש מגדוי לזמן שרצו להחמיר, משום שהמדענים אומרו, אין כזה דבר שתולעת נוצרת בבשר הדג. כל התולעים באים מבחוץ. אבל לפי חזל, הגמור בחולין, תולעת שמצויה בתוך בשר הדג, מותרת באכילה. משום שהיא נוצרת בתוך הדג. ובדיוק כמו רבי יהודה בריל בזמנו, שפסק, אין להחמיר נגד גמרא מפורשת, כך דעתי לגבי האניסאקיס. אין להחמיר. אני עצמי באותה תקופה הפסקתי לאכול הרינג, משום שבהרינג יש אניסאקיס. לא משום שרציתי להחמיר, מצד החומרה הייתי מקל לכתחילה. כי אין להחמיר נגד מסוירס חזל, הברורה והפשוטה שנפסקה ברמב״ם ובשוכנוח. אלה שמגיל אותי לאכול תולעים, ולכן הפסקתי לחלוטין לאכול הרינג. מי רוצה לאכול תולעים? אבל מכל מוקוים, בין להחמיר וקל וחומר להוקר, אם יש שתירה ברורה בין הידע המדעי העדכני להלכה המסורה, ההלכה תמיד תגבר. אין לי זמן היום לנסות להסביר מדוע. זו סוגיה עמוקה מני ים. ואולי בהזדמנות אחרת. אבל ההלכה פשוטה וברורה. ההלכה נסמכת על הידע המדעי, נשענת על הידע המדעי, מנצלת וסומכת על הידע המדעי. אבל כשיש שתירה בין דברי חז"ל לידע מדעי מתקדם, דברי חז"ל תמיד עומדים בעינם. וכך דבריהם של גדולי הפוסקים, כפי שמבואה בשולחן ערוך וברמב"ם. אז אחרי כל ההקדמות הנ"ל, אני חוזר לתקופת הקורונה. אז ישנן הנחות שנקבעו על ידי אנשי המדע בכל העולם. הנחות שלא אנחנו קבענו, רבנים ופוסקי הלכה, אלא אפידמולוגים, אלה שמומחים בחקר המגפות. ובקרבנו יש חוכמולוגים רבים שאומרים, לא, הם לא יודעים, יש לנו ראיות, פה לא נדבקו ופה כן נדבקו. ברור כשמש בצהריים, אחרי כל המקורות שהבאנו היום, שההלכה נסמכת ומאשרת לפי דעתם של אנשי הרפואה והמדע. זה מוכח גם על ידי המציאות. אין ספק, ורואים בעליל, ככל שנזהרים יותר, יש פחות הידבקות. האם תמיד אנחנו מקבלים את דברי הרופאים בעיניים עצומות? לא, לא. ואני רוצה להביא דוגמה. רבי חזקאל קצנלבויגן היה גדול הדור לפני יותר מ-300 שנה, בשלוש התשובות דברי כנסס יחזקאל, סמנטט זיין, יש תשובה מעניינת. בפרק רבי אליעזר דמילה במסכת שבס מבואר, שאסור למול תינוק עם אין מים חמים, לרחוץ אותו אחרי המילה. דוחים את הברית עם אין מים חמים. נחלקו רמב"ן ו... רב זרחיהו הלוי, הרזו, בעל המוהר, הכינו מים חמים מערב שבס והמים נשפחו. האם מותר להרתיח מים לצורך הברית? לפני הברית אסור. אבל האם מלים את התינוק ומרתיחים מים כדי לרחוץ אותו? או לא? כותב רבי סיוסף בסימן שין למד א', שבזמננו כבר לא נהוג לרחוץ תינוק אחרי הברית, ואין בזה פיקוח נפש. רבי סיוסף חידוש, אבל לא ניכנס לזה. לפני 350 שנה פסק רב אחד, לפי דברי הרופאים בעירו, שבגלל קלקול האוויר בשעת המגפה, שוב סכנה למול תינוק, אלה הם כן, ילחצו אותו במים חמים אחרי המילה. והדברים נשתנו. כנסס יחזקאל מפקפק עם רופאים בקיים בנושא של קלקול האוויר. ולכן הוא פוסק, אין לזוז מפסק הביס יוסף. מעלים את התינוק בלי מים חמים. מתעלמים מדברי הרופאים. שהמצב חזה לקדמותו וסכנה למול תינוק, אלה הם כן ילחוצו אותו במים חמים. הרי שכנסס יחזקאל מפקפק בתחום מומחיותם של הרופאים. האם הם בקיאים בקלקול האוויר ופוסק לנהוג נגד דעת הרופאים כשיטת רבי יוסף שהיה לפניו 150 שנה. הרי שלא תמיד אנחנו מקבלים בעיניים עצומות את מה שאמרו הרופאים. עברו עוד 100 שנה, תשובס מאמר מרדכי, סימן סמך זין. יש כמה ספרים בשם מאמר מרדכי, אני מדבר על מרדכי זאב איטינגר, שהיה הגיש של השואל המשב, היה מגדוי לישראל בדורו, שאל שתשובס מאמר מרדכי סמך זין. והוא דן בשאלה שהרבה דנתי בו בחודשים האחרונים. תשבוב בשעה סמגייפה, האם אנשים בריאים צריכים להתענות? כי הרופאים אומרים שבגלל קלקול האוויר, המחלה מאוד מדבקת, ולכן צריך לחול. מאמר מרדכי מביא את הכנסס יחזקאל, שמפקפק עם הרופאים בקיאים, בקלקול האוויר. ולכאורה אין להקל לפי דבריהם. אבל במסקנה הוא כותב, אני זוכר שדודי הגדול הישוע סיינקב, שנסטוף קופצה דקה עליו כשהייתה מגפת חולרה, והתשובה הזו של רמוד חזב אטינגן נכתב תוף ריש למד גימל, 42 שנה אחר כך. אני זוכר שדוד שלי פסק לכולה שכל הבריאים יאכלו בתשע בב, ומסכם המאמר מרדכי, המקל בדבורם האלה משובח, שאין להחמיר בפיקוח נפש. אז רבותיי, האם יש שתירה בין המאמר מרדכי לכנסת יחזקאל? אני לא חושב. הכנסת יחזקאל כותב, לפקפק עם רופאים בקיום בקלקול האוויה, ובצדק, בצדק אמרתי מקודם, רופאים למדו רפואה, הם אמורים לדעת איך לטפל בחולי. קלקול האוויה זה לא תחום של הרופאים. אבל ברור שאנחנו סומכים על המומחים בתחומם. ולכן מי שקובע היום איך למזער ולמעט התפשטות המגפה, זה לא הרופא של קופת חולים. וזה לא רופא השיניים שמתקן לך את הסתימות בשיניים. מדובר באנשים שבקיים בתחומם, בחוקרי מגפות, ואין איש מפקפק, זה לא קשור לכנסת יחזקאל. עוד נקודה אני רוצה לומר, רבנים חייבים להפעיל שיקול דעת. לא כל מי שקרוי רופא הוא נורמלי, לא כל מי שקרוי רופא הוא בר סמכה, ודווקא בתחום הזה, יש אנשים שהם PhD ויש להם תוארים מכובדים ומדברים דברים איומים ושטותיים. ולכן, הרופאים באותו עיר קבעו, קלקול האוויה צריך לחוץ את התינוק. בצדק, בצדק רב מפקפק הכנסת יחזקאל. אגב, כנסת יחזקאל היה גודל בישראל, בדבריהם דברי אליקים חיים, ולהדיה כותב בתשובה שלו שצריך להתייעץ עם רופאים יותר גדולים. הייתה לו תחושה שהדברים לא מתיישבים על הלב, והוא צדק. מה קשור לרחוץ תינוק בקלקול האוויר? מה הקשר? מה הקשר בין הצורך לרחוץ תינוק במים חמים אחרי המילה לקלקול האוויר? אבל יש קשר בין מגפה לחשש חולי, לצורך לאכול או לשתות. ולכן צדק הכנסת יחזקאל בפסק שלו, וצדק המאמר מרדכי בפסק שלו. שניהם עוסקים בקלקול האוויר, אבל יש הבדל בין שאלה של צום ותענית לבין שאלה של לרחוץ תינוק אחרי המילה שלו. תאמצו סדבורים, ההלכה סומכת בכל תחום על דעתם של אנשי הרפואה והמדע של בעלי המקצוע באותו תחום. והיום עסקנו בשבע תחומים שונים. במרחבי ההלכה, בתחומים שונים, מחושם משפוט לאבן עזה, לאור החיים ויורדיה, ובכל תחום אנחנו סומכים על דעתם של המומחים לדבר. ולכן קביעות שנקבעו על ידי הקהילייה המדעית בכל העולם כולו, במשך דורות רבים, וחוץ ממשוגעים, אין מי שמפקפק בהנחות האלה, ודאי שאנחנו צריכים לנהוג לפיהם. אז היום למדנו פסוק בפרשת השבוע, פסוק שאף אחד לא היה חולם שהוא הבסיס, המקור לסוגיה כל כך חשובה וכל כך נרחבת בתחומי ההלכה, לאורכה ולרוחבה של תורה שבעל-פה. אז השבוע אנחנו קוראים את פרשת וישלח, ובפרשה זו אנחנו לומדים על המאבק הגדול. ינקה ועשיו התחילו להתרוצץ בביתנה של רבקה אמנו, אבל המאבק הזה מגיע לשיא בפרשת השבוע. ויאבק איש אמוי עד אלויס השחר. אומרים חז"ל בחולין צדק א', העלו אבק עד כיסא הכבוד. ויאבק איש אמוי, ויער כי לא יכול לוי, ויגע בכף ירחוי, ותקח כף ירח יעקב. המאבק הזה לא היה לו מקומו ושעתו בלבד. המאבק הזה יש לו השלכות עד ביאס המושיח, עד סוף הימים, לטב ולמוטב, לטוב ולרע. מדרש רב בשיר השירים ג' כתוב במדרש דברים מדהימים. כל רוח הלוט שישו על עושם ומצליחים בזכות האבק של ינקוב אבינו. כל פרקמטיה שישו על עושים ומצליחים בזכות האבק של ינקוב אבינו. כל המלחמות שישו על עושים ומצליחים בזכות האבק של ינקוב אבינו. כל התוירו שישו לומדים ועושים ומצליחים בזכות האבק של ינקוב אבינו. אותו מאבק ואותו אבק שעלה לכיסא הכבוד. אותו אבק של ינקוב אבינו נותן לנו כוח ותעצומות להצליח בכל דור ודור, בכל תחום. בפרנסה, במלחמה, בתוירו. ומאידך, אמרו חז"ל, מדרש רבה בפרשס השבוע. ויגע בכף ירחוי, נגע בצדיקים שבכל דור ודור. ותקח כף ירח יעקב, דוירוי של שמד. הפגיעה שהמלך פוגע ביעקב, ויעקב צולע על ירחוי, אנחנו צולעים בכל דור ודור עד ימי המשיח. אנחנו סובלים את הפגיעה הזו. סורש של עשיו פגע לא רק ביעקב אבינו, הוא פגע בנו. משום שאמרתי בשבוע שעבר והרבה פעמים, יעקב זה אנחנו, ואנחנו זה יעקב. החלום של יעקב קובע עתידות. העבודה של יעקב קובע עתידות. יעקב תיקן ארץ, זה התפילה של הלילה. הלילה זה הגולוס הארוכה. האבק של יעקב עומדת לנו להצליח בכל דור ודור. אבל הפגיעה של המלך ביעקב היא פגיעה בנו. צדיקים שבכל דור ודור. השמד שאנחנו סובלים. גם היא תוצאה של ותקה חף ירח יעקב. ארי הקודש פרי עץ חיים. חג השבועיס, דרוש לשבועיס. המקור בזויר, בפרשס השבוע. שין סמכי ימות השנה מכוונים כנגד שין סמכי להבים שבתויר, לא תעשה שבתויר. זה כנגד זה. זה לא רק מספר כללי, ימים כנגד מצוות. אלא כל אחד מנעליו, אם יש לו קשר נסתר עם יום מסוים מימות השנה. אף אחד לא נמסה לנו רשימה איזה מצוות כנגד איזה ימים. אבל הרי הקודש בפרי עץ חיים, וקדם לו הזוהר הקודש. לפחות על יום אחד ועל מצווה אחת גילו כבשונו של עולם, שהמצווה הזו קשורה ליום הזה. מצווה סגיד הנושה קשורה לתשבוב, פלאי פלאות. למה? בסדר הדוירויס, אחד הספרים החשובים ביותר בהיסטוריה היהודית, סדר הדוירויס לא היה היסטוריון מקצועי, הוא היה אחד מגדול ישראל, והספר הזה מלא גדלוס. בסדר הדוירויס הוא כותב דבר מדהים, שהמאבק בין יעקב לסורה של עשיו קרה בתשע בוב. זה קרה בתשע בוב. מה הפנימיוס? מה הרמז שבדברים? אבל הדברים מדהימים. וכל כך מתאים לזויה ולארי הקודש. ליבי יוים עלי, ספר החינוך. ספר החינוך במצווה ג' כותב דברים כל כך נפלאים וכל כך יקרים במצווה סגיד הנושה. ואני רוצה לקרוא לכם את לשונו. משרושי מצווזו כדי שיהיה רמז לישראל, שיאף על פי שיסבלו צרות רבות בגולוס, מיד העמים ומיד בני איסוב, שיהיו בטוחים שלא יעובדו, אלא לעולם יעמדו זרם ושמם, ויבוא להם גויל, ויגאו להם מיד צער. ובזוכרם תמיד, עניין זה על ידי המצווה שתהיה להם לזיכרון, יעמדו באמונתם ובצדקתם לעולם. ורמז זה, לפי שאותו מלאך שנלחם עם ינקויב, בו בקבולו שהיה שורש של איסוף, רצה לעוקרו לינקויב מן העולם, ואת זרעו, ולא יכל לו. ציירו בנגיעס הירח, וכך זרע איסוף, מצער לזרע ינקויב, אבל שלא נתייאש. לפעמים באורך הגולוס היה נראה, אין סיכוי, אין תקווה. ואני חושב על ההורים שלי, אובי מוירי זכר צדק וברוכה, אמי מרוסי, שתחיה עד ביאס הגויל. לפני 80 שנה, היה נראה שאין סיכוי, וזה הפתרון הסופי. מיליונים הלכו למותם. מיליונים רבים אחרים היו במצב שמיום בריאס ואולם לא היה מצב קשה שכזה. אנחנו צריכים לזכור את המאבק בין ינקה וסורש של איסוף. כי גם המאבק ההוא היה חסר סיכוי. איך אדם יכול להיאבק עם מלאך מן השמיים? שכולו אש. גם אותו מאבק היה חסר סיכוי וחסר תקווה. אבל כאשר הקודש ברוך הוא עמנו, יש תמיד תקווה, ותמיד יש סיכוי. ינקו ובינו גבר על המלאך, וזה רמז לדויר ישראלום. אומר ספר החינוך, כאשר נזכור את המאבק ההוא, לעולם יעמדו באמונתם ובצדקתם. המלאך צייר את ינקויב, אבל הוא לא גבר עליו, ינקויב ניצח. וכך, זרוי של איסוב יצייר את זרוי של ינקויב. אבל אנחנו צריכים לזכור, לא יוכל לוי, ויגע בכף יורחוי. ינקויב צולע, גם אנחנו צולעים. ינקויב התייסר, גם אנחנו מתייסרים. אבל ינקויב ניצח, וגם אנחנו ננצח. ספר החינוך הוא ספר נפלא, וכל אחד מן המצווה הוא מבאר. בקצרה, דיני המצווה, שרושי המצווה, אבל זה לא ספר של תפילות, זה ספר של ביורי המצוות. אבל תפילה אחת יש בספר החינוך, שהיא תפילה חשובה. תפילה שעל ידה אנחנו מתחזקים. ויש ימים שבהם אנחנו במיוחד צריכים חיזוק. תשע בוב הוא היום המר והנמהר, היום הקשה ביותר שיש בשנה היהודית. יום שבו איבדנו שתי מקדשות, וצרות לאין ספור סברנו ביום הקשה הזה. וזה הקשר בין גדענו של תשע בוב. דווקא ביום הקשה הזה, ובימים קשים אחרים צריך לזכור, על כן לא יוכלו בני ישראל לסגיד הנושא כדי שנזכור את המאבק ההוא. המאבק ההוא שאף הוא היה חסר סיכוי. אבל הקודש ברוך היה עם ינקו ובינו, וינקו ובינו גבר. ספר החינוך מסיים מצווה ג' בתפילה. זרע של איסוף מצייר לזרע ינקו, ולבסוף תהיה להם ישועה מהם, כמו שבצינו באב, בבינו ינקו, שזרחה לו השמש לרפואתו ונוישה מן הצער. כן יזרח לנו שמש של משיח וירפאנו מצערנו ויגאלנו אמן במהרה ויומנו. אז גם אנחנו נסיים את השיעור שלנו היום באותה תפילה. כן יזרח לנו שמש של משיח צדקנו וירפאנו מצערנו ויגאלנו במהרה ויומנו אמן.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.